יש אתם מרביצים.
אני אומר לך מגן גון כזה, משהו.
90 שניות.
טוב, תראו רבותיי. אמרנו אתמול שני פשטים על פייקל משה, יש לי דף ולפני 8 שנים. לא יודעת 8, 10 שנים כבר. בשנה הראשונה שנהייתי רב בבית כנסת בחולון, כל יום חמישי הייתי יושב מ-9, אז הייתי אז כאילו בלי ילדים, אשתי הייתה בהיריון אז, הייתי כאילו כל מה שבאו, אשתי הייתה עובדת עד 4 או משהו כזה, הייתי יושב מ-9, יום חמישי, בבוקר מ-9 עד 2. ואכן, דרשה לערב שבת. 7 דקות. שבע דקות, הייתי יושב מ-9 עד 2. כמה שעות זה? 5 שעות של 7 דקות.
חמש שעות,
אז זה מכולל זה 6. אמיר דהן היה אומר לך, אני רק כאילו תן לי 4 תשובות, אני מבחר אחד. 5 שעות הייתי יושב אישית כאילו 7 דקות. למה? אתה מדבר בערב שבת, ל-120 אנשים, צריך לדעת, נביא רעיון שידבר לכולם ומסר שאתה הולך איתו שאנשים ילכו איתו הביתה ותמיד גם לומר אותו בצורה כזאת שיהיה מובן, יהיה מוסבר, אתה פונה לציבור די מגוון, יש משכילים יותר, משכילים פחות, אנשים שיודעים בכלל אפילו עברית, בקושי מבינים עברית, לטבל אותו באיזשהו סיפור יפה, אני חושב על זה שעות שהשבע דקות האלה יהיו תכליתיות, זה מה שהייתי עושה. מה שאני אומר, כבר לא הייתי יושב בכלל להכין, כי זה כבר, אתה יודע, דברים גם חוזרים על עצמם, אתה כבר התרגלת, כבר... אז אלה היו כאילו דפים כאלה, זה היה דפים שהייתי יושב עליהם, כאילו דפי טיוטה, ואז כתבתי את הכל, זה... אני לא איש של להוציא ספרים. ידוע מה שהפה ליועץ כותב, וידוע שהרב דניאל היה מפציר מכל הזמן, אבל אף על פי כן אני עדיין לא, עוד לא השתכנעתי מספיק. אפילו קניתי ספר מיוחד של הרב ראובן עמר על כתיבת, על חובת כתיבת והדפסת דברי תורה, עברתי על כולו, סימנתי את כולו ולא השתכנעתי עדיין. אולי מישהו הוציא עוד ספר, אני... לא, אני חושב שיש לי עוד הרבה מה ללמוד וזאת השם, זאת השם, לא עליהם דתי. מי? זאת התורה? ויקהל משה, אתמול אמרנו שני פשטים, אני חושב שהם היו יפים. אתה לא אומר את זה, הפשט, אני חושב שהוא... אתה לא שמעת אותה. אתמול הבאנו שני פשטים לגבי... אני אגיד עכשיו איזה שהוא פשט אחר, מוסרי, מאוד מפורסם. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, אומרה שלמחרת יום הכיפורים, אתמול הבאנו שני הסברים. הפשט הפשוט הוא, משה רבנו מקהיל את עם ישראל, כל עם ישראל נמצא בהתקהלות גדולה, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים. למה? כי ביום הכיפורים כולם ביחד, כולם מתקהלים יחד, כולם מוכנים, כולם סולחים, כולם חיים באחדות גמורה. המבחן הוא, ללכת עם העוצמה הזאת גם למחרת יום הכיפורי. זה אפשר שאומרים אותו בעלי המוסר כדבר מאוד מאוד יפה.
אולי תחשב
על
זה
שכאילו מה
זה
והיקס,
זה
קרה
להם כולם
באו
יענו. לא, אין לי שאתם חשוב.
בואו, אני דיברתי... אני אתמול דיברתי, אמרתי על זה, דיברתי על זה שמשה רבנו, אני אתמול כשדיברתי על זה הבאתי כפשט יפה על דרך ההלכה מובא בספר כבודה של תורה, זה שהיה חתנו של הרב חרל"פ. מי שלא שמע, ישמע את זה פעם שנייה. זה מדע שהעידן פה, ואבישי ואבישי, וכבר חבור בתנא, אנשים חשובים, ואני אגיד את זה לכבודכם, אבל פשט יפה מאוד על דרך ההלכה. אז משה רבנו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ועוד אנשים רבים היו כאילו ענבים בעם ישראל, אחד מהם היה שמואל הנביא. ושמואל הנביא, כידוע, נהג בדרך שונה מאוד עם משה רבנו. שמואל הנביא, מה שחז"ל מציינים, וגם הפסוקים מפורשים בספר עצמו, מראים שכששמואל הנביא היה הולך, אתה שומע, אור בתנא, בשבילך אני אומר את זה, היה הולך ולא יושב ומחכה שיבוא אליו הבעלי דין. היה הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, משבט לשבט, שמואל הנביא, ודע את עם ישראל. זה היה ענב גדול. משה רבנו לא עושה כמה, מה עושה משה רבנו? פרשת יתרו כתוב, כי להם, כי יהיה להם דבר, בא אליי, הוא מחכה, יבואו, ישבו אצלו, או ויקהל משה, מה זה ויקהל משה? כולם באים אליו, מתקהלים אצלו, אז השאלה היא, למה משה רבנו לא התנהג כמו שעשה שמואל? תשובה, משה רבנו, אם כזה שהוא היה רבן של ישראל, הוא גם היה גם מלך. מלך, כתוב, ויהי בשורון, מלך זה משה רבנו. מלך, זה לא עניין של כבוד, מלך שמחל על כבודו, כבודו מחור. לא יכול, לא יכול לוותר, אתה תהיה הענב הכי גדול, תהיה מראש באדמה. כשאתה מלך, אתה לא יכול להוריד מהדבר הזה. שמואל הנביא היה רב של ישראל, היה נשיא ישראל, אבל רב, שנייה רבותיי, שנייה, רב שמחל על כבודו, כבודו מחור, לכן שמואל היה רשאי לנהוג בהנהגה הזאת. שנייה, רגע, נתניה. המהלך נגמור. השיעור זה לא על הפרזה, אני רוצה איזה שיעור אחר. זה הוא שלא בערך, כן. אז כששואלים על זה, הרי לאחר גילוחי את העגל, כתוב, כשעם ישראל חטאו בעגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. מה זה לך רד? לך רד זה רד מגדולתך. אם היית עכשיו מלך, אתה כבר לא מלך. אז אם משה רבנו לא מלך, אחרי חטא העגל, אז למה משה רבנו לא הולך והולך לעם ישראל לשפוט אותם? למה הוא מתנהג בצורה כזאת של הוא מקהיל אותם אליו? למה הוא מתנהג בשררה כזאת? תשובה, מתי זה היה? למחרת יום הכיפורים. באמת, אחרי יום הכיפורים שנמחל להם ונסלח להם החטא, אז משה רבנו מה עושה? מקהיל אותם. אם לא, מתי שהוא היה הולך אליהם. זה מה שאמרנו אתמול.
הוא רוצה
להגיד מה שואר. מי?
הוא. אמרתי שרצי שם כותב שם בנוסף, מה זה מה יקל? לא צריך לסוף אותם, בואו אתה כמו בואו צריך לסוף אנשים ממלכה. אה קורה, עושה לנו השכמה ראשונה.
כולם באים. יפה. תראו, אז אמרנו מקודם, שמה זה המשמעות של מוחד יום הכיפורים, צריך לקחת את העוצמה מיום הכיפורים עצמו ולהכיל אותה גם על שאר הימים, לא נשאר רק, איך תמיד הייתי אומרת בבית הכנסת? אצלנו היה בית הכנסת ליד כאילו כביש ראשי. אז בנעילה זה היה משהו שלא יאומן, הכביש היה מלא באנשים. כסף היה מכיל 120 אנשים צפוף. אני לא מדבר איתך על החצר של בית הכנסת שהיה מלא באנשים, המדרכה, הכביש, המדרכה השנייה, כולם באים לשמוע מה? את תפילת נעילה עם השופר, זה לא יאומן. אתה לא עומד על מהותו של עם ישראל ועל טבעו של עם ישראל רק כשאתה רואה את הדברים האלה. אתה יצא פה בתוך ישיבה, גם זה מתפלל פה בחטיבה, כולם מתפללים, תיכוניסטים, חטיבה, הסדר, כולל, אברכים, משפחות, אורחים. אתה לא מבין מה זה עם ישראל. אתה רואה את עם ישראל ביום הכיפורים, יבוא עם נעלי עקב, יבוא עם קוצים, יבוא עם ג'ל וראש. זה לא מעניין בכלל, זה לא מעניין אותך בכלל. שרבנים דנים לך בשאלות הלכתיות, האם להעיר לאותם אנשים או לא להעיר לאותם אנשים? תשובה, לא מעירים. מי שרוצה להגיד, העיר שיעיר, הוא, אני לא מעיר. זה עם ישראל. השאלה אם הוא קנה את כל נדרי, ואיך שהחיינו, אז הרמב"ם אומר, תברכו איתו ביחד. למה? אחד כזה שעובר עבירה בפרהסיה, לא יכול להוציא אותך. ואני אומר, אבל אתה רואה מה זה עם ישראל ביום כיפור. אתה רואה מה זה דברים, כמו שאתמול הרב אמיר דיבר באוכל, שיש גם משמעות למי שלא מעשן בשבת זה גם משהו. כן, אין בעיה, כמו שהמבקר שלנו אמר גם אתמול, אין טוב מוחלט ואין רע מוחלט. כאילו גם אם יהודי עושה, נגיד, אישה באה לשיעור תורה בבית כנסת, שיעור לנשים, בלי כיסוי ראש, מה תגיד לה? עכשיו, היא שמה כיסוי ראש. אז מה אומרת לחברות שלה? אם את לא שמה תמיד כיסוי ראש, זה לא שווה כלום. זה נכון? שטויות והבלים, אין קשר בכלל. טוב, חז"ל אומרים, בשעה, לא, זה השיר במוצא שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. מה הקשר? ישראל הקדימו נעשה לנשמע ולמה הקדוש ברוך הוא למשה תביא אותם עכשיו על המשכן. למה? הקבע ברזל מאוד לא חם. עם ישראל הגיעו לדרגה כזו שהם מקדימים עשייה לשמיעה, נדמו למלאכים, שעל המלאכים נאמר בספר תהילים, ברכו השם מלאכיו, יבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. זה כמו מלאכים. אם כל כך הם הגיעו לדרגה גבוהה, להתלהבות גדולה, להשגה גדולה, תנצל את זה, מה? דבר בין ישראל ויקחו לי תרומה. כמו הסיבור המפורסם על אחד מהברונים למשפחת רוטשילד, שכידוע, משפחה של עשיר חוכמה, יראת שמיים ועשירות הייתה בהם. משפחת? מי זה? וכמשפחת רוטשילד היו, כאילו, הברונים שלה היו עולמי, כאילו, החתם סופר, ולפניו היו תמידי חכמים גדולים מאוד. ידוע? היה ב... לא, הוא לא היה קשור, אבל הוא היה באותו דור. ידוע הסיבור המפורסם על אחד מהברונים של רוטשילד, שנזף באחד מגדולי הדור, שהשתמש בתאריך לועזי. הברון העשיר נזף באותו גדול, לא הסכים לתת לו כאילו תרומה לישיבה, למה כי השתמש בתאריך לועזי? תראו איפה מה הגענו. הם היו כל כך תמידי חכמים, הם קפדנים מאוד במצוות. הברונים של כאילו רוטשילד, אני לא יודע מה היום, אני לא יודע מה נשאר, אבל... אז... זהו או מונטיפיורי?
אז זה לא אותו דבר.
נדמה לי שזה סיפור על מונטיפיורי, לא יודע, צריך לשאול את הרב דני. אבל מונטיפיורי. היה יהודי עיר השמיים. לא, זה לא, אבל זה לא קשור להר הבית. זה עליו נאמר, כן. זה עליו, זה פזור מפורש של יורם גאון. כן, נו. כן, כן, כן. כאילו, תיבה שדאו מגדל, זה הסיפור. הכל אמר היא בגלל הלכתית, כן, ידוע. ידוע, כמו מונטיפיורי בזכותו, כאילו קבר רחל, מערת המכפלה, כידוע. עשה רבות, רבות. יודעים שהוא נפטר, יש תשובות ביבי העומר, משה מונטיפיורי. יש תשובה באגרות משה של הרב פיינשטיין. תקשיבו, רבותיי, תקשיבו, רבותיי. יש תשובה של הרב פיינשטיין, של הרב עובדיה יוסף, לגבי היום שבו העלו את העצמות שלו, חשבו להעלות את העצמות שלו, בסוף העלו אותם. ושם הם מספרים שוודאי שמצווה, למרות שהוא לא אמר את זה מפורש, אבל ודאי שהוא היה רוצה, הוא לא השאיר צוואה לגבי הנקודה הזאת. לא, תקשיבו, הקדומים שם, ביום שהוא נפטר, גדולי הדור של ארץ ישראל, תדבר איתך גדולי הדור, זה החכמים האבשים, הספרדים, וגם גדולי הדור מהיישוב הישר לאשכנזי, כולם הספידו אותו, רק אומר לך עד כמה הוא היה אדם קדוש וטהור, היה יהודי באמת מיוחד במינו. היה לו, אתם יודעים, בתוך המרכבה שלו, מי שמכיר, היה לו שם, כאילו ספר תורה שלו, היה לו ממש ארון קודש מיוחד, ספר תורה על התפילין שלו, כן, היה יהודי אדוק מאוד במצוות. טוב, אני מסופר על אחד מהברונים של בית רוטשילד שפעם אחת בא אליו עני וביקש ממנו הלוואה מסוימת. אז הרב הוציא מיד שעון זהב ונתן לו. אומר לו, לא, לא, לא ביקשתי, משהו קטן. אומר לו, עכשיו קח את זה שאני אתחרט. למה? באותו רגע פעל בקרבו הרגש הזה של הנתינה, של החמלה, של החסד, של הנתינה, לא לפני שזה יעבור. כי הבא אדם הרבה יש לו הרבה פעמים מעברים כאלה. לפעמים יש לו התלהבות. לפעמים יש לו ירידה, עליות וירידות כאלה.
זה אומר שהייתי כאילו לקבל עליך קבלת, תתחיל את עמי עכשיו, ולא תגיד תודה שמחר אני כבר אתחיל אותה.
נכון, נכון, זה מה שמובא בשם, זה מה שמובא בשם הבעל שם טוב, שבשעה שהקדימו את זה לנצל לנשמע, הוא אמר, זה לא מספיק עלייה לפסגות, אלא תכין על זה משהו עכשיו מעשי. כך גם מסבירים את העניין הזה כאילו של הסוכה. אתה יוצא מיום כיפור עם כל ההתלהבות, תתחיל את זה לעשות משהו מעשי, אל תשאיר את זה באוויר. תראו, עכשיו, כל הנושא הזה של התלהבות בקיום המצוות ועשיית המצוות בצורה, לא של קרירות, אלא חמימות במצוות ולהראות התלהבות במצוות זה דבר מאוד מאוד גדול. חז"ל אמרו את זה בצורה מאוד פשוטה בקריאת שמע, אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום? בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. זה לא קל, זה קשה מאוד, דבר שאתה עושה אותו 3 פעמים ביום, דבר שאתה עושה אותו כל הזמן, מאוד קשה לאדם, להתרגש מחדש, כי השגרה הורסת, השגרה אוכלת. אני אתן לכם 2 דוגמאות הלכתיות, עד כמה הדברים האלה היו מאוד משמעותיים ורצו פוסקים להציג מזה הלכות למעשה. הגאון בעל השדה חמד מביא דיון ארוך מאוד לגבי מה שאנחנו רואים בכל יום, וידוי בנפילת אפיים, בשחרית, במנחה, כל יום. הגאון בעל הסדר חמד רצה לבטל לגמרי אמירת וידוי בכל יום. מה הוא רצה בתור אלטרנטיבה? הוא חשב אולי בהתחלה על פעמיים בשבוע. חשב אולי על פעם בשבוע.
זה למה? לא באמת.
למה?
תמיד אנשים עושים...
שיהיה רגש. גם כאילו לא להצטער על הדברים.
כן. מה אתה אומר?
שיהיה רגש בוידוי. היום אנשים לא רואים את זה. תראה, אנשים חפשים שלא את החנות.
עזוב, זה מה שאני רוצה, נגיד שהתפילה תהיה קצרה. הרב פה לא דבר מצד שהתפילה תהיה קצרה. הוא אומר לך, תשמע, וידוי זה כל כך תפילה נשגבה ונוראה, שאתה מתוודא על החטאים שלך, על החטאים שלך ועל העוונות שלך, אבל מה אתה עושה בעצם? מה אתה עושה בעצם? אתה אומר את זה כמו כאילו תהילים. אתה אומר, אשמנו, בגדנו, או לפני כן חטאנו, עווינו, פשענו, דברים כל כך גדולים, שאתה אומר אותם בשחרית. במנחה, לפני השינה, תאמין, זה כבר הופך להיות כדבר שההרגל פשוט גורם לכך, השגרה, כדבר שאדם לא מתרגש ממה שהוא אומר. לכן הרב אמר, אם היה לי כוח, הייתי מבטל אמירתו בכל יום, והייתי אומר אותו לעיתים. מה זה לעיתים? פעמיים בשבוע, פעם ביום, לא יודע בדיוק מה, משהו שיגרום לאדם להתרגש מהאמירה הזאת, כי וידוי זה מצווה מן התורה, מצווה חשובה מאוד, והיא חלק מהותי בבניין של האדם, וברגע שאתה לא מתייחד לזה בצורה הנכונה, אתה מאבד את כל הערך שלו.
אם אתה לא אומר את זה כאילו באמת בכוונה, וזה סתם קורא את המילים, יש איזה אמרה שאמרת...
יש פסוק של הנביא ישעיה. האורן
אמר כאילו, אסור להגיד זה כאילו מהר וזה, הוא אמר לי אסור אפילו.
כן, כן, נכון, נכון, נכון.
תגיד זה יעבור, אז חזר פה
אבי, נכון, נכון, ברור, 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 ודאי, אמת אמר, זה ודאי, כתוב. שאדם שאומר את הוידוי לא כדי להפיק ויעבור, אומר מה פתאום? גם אם תפסיד ויעבור, תפסיד. אבל תגיד את הוידוי בצורה המושלמת. כתוב יען בפיו ובשפתיו, יען כי ניגס העם הזה, בפיו ובשפתיו כי בדני וליבו רחק ממני. ותהי רתם אותי, מצוות אנשים
ולומדה.
לא אומר הנביא ישעיה. אנשים במצוות כבר רואים, עושים אותם כמו... כמו כאילו מלמד הבקר, מה זה? הבקר הוא מעולף, כן? אתה... הוא יודע שמסמנים לו ככה, אז הוא הולך ועושה את מה שהוא עושה, וכבר אומר, ככה אנחנו עושים את המצוות. אז ברור שאנחנו לא, בגלל שאנחנו לא נבטל, אפילו אז בחמת לא הצליח לבטל. אבל דברים שלו באים לעורר אותנו. אנחנו עושים הרבה מצוות שאנחנו עושים. ותפילות שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים אותם כמו, אנחנו אומרים, עד כדי כך, הגמרא אומרת, על אחד או התנאים או המוראים, אינני זוכר כרגע, שאמר שהוא מחזיק טובה לגוף שלו, שכשהוא מגיע למודים, אז הוא קורע מעצמו. יעני אומר, אני לא... איך? הוא אומר, לא אומר, זאת אומרת, מה בוא אומר הרע? אני מתאר, אני אומר מודים, אני לא יודע למה אני אומר. הגוף שלי כמו מכונה. מגיע למודים, נופל. כן, אני חושב שאחד מהמוראים אמר את זה. עד כדי כך מראה לך עד כמה השגרה אוכלת. אז זה חמד רצה לבטל וידוי, אבל כמובן, לא היה לו כוח לבטל את זה. יש מי שמניח תפילין של רבנו תם, אלה שנוהגים להניח, אז כתוב בשולחן ערוך, יש לנו כאילו, הלכה אומרת, צריך אדם לקרוא קריאת שמה, לקרוא עם תפילין קריאת שמה, למה? כי כל הקורא קריאת שמה ולא מניח תפילין, כאילו מעיד עדות שקר. אז מה אתה עושה? עכשיו, הנחת תפילין של רש"י, קראת קריאת שמה. עכשיו, שמניח רבנו תם, למה אתה מניח רבנו תם? כי אולי הם... התפילין האמיתיות, כן? אז לא תחשור כרגע את הקבלה. לפי הפשט. למה אתה מניח אותם? כי אולי הם התפילין האמיתיות. עכשיו, אם הם התפילין האמיתיות, אז תגיד להם כאילו, שמה ישראל?
אני תמיד חוזר עושה מה ידבר ושמה ישראל.
אומר החתם סופר. תקשיב מה אומר החתם סופר. אז הוא אומר, עצור, זה מרן. זה מרן. מרן אומר לקרוא קריאת שמה איתם. אומר החתם סופר, עצור! לקרוא קריאת שמה. למה? אומר, רגע, תקשיב, רגע, אומר החתם סופר, מנהג העולם הוא כמו רש"י, זה הרמב"ם, זה העולם נוהג, לא יעזור כלום, ראיה, אתה לא מברך על רבנו תם, למה אתה לא מברך? רוב הראשונים שמים כאילו כמו, דרך אגב, כמו רבנו תם, כי מנהג העולם זה רש"י והרמב"ם, אומר, אם כך, התפילין העיקריות הם רש"י. כבר קראת קריאת שמע עם רש"י. אתה עכשיו מניח רבנו תם על הצד של הספק. על הצד של הספק, מה אתה עושה? אתה קורא קריאת שמע. אתה עכשיו, עכשיו, אם עכשיו רבנו תם זה לא התפילין, אז אתה קורא קריאת שמע בלי תפילין. אתה מבין? אתה אומר, זה נקרא, כאילו, מיידה, דוד שקר. ואתה אומר לך, אומר לך, אדם סובר, מה זה קריאת שמע זה, כאילו, השיר של ביתך, מה זה מזמורים? קריאת שמע זה קבל במלכות שמיים, מה אתה קורא לי קריאת שמע כמו שאתה, כאילו, כאילו, אלא זה מי רענני, מה, זה כשיר למעלות, זה לא ככה, זה קריאת שמע. אני אומר, אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, אני רק מביא, תראה, עוד הסתכלות של רב גדול בישראל, לא להפוך את קריאת שמע להיות, מה, מה אנחנו עושים היום? היום יש לך כאלה שאומרים לך, תקרא את קריאת שמע לפני הקורבנות. תקרא קריאת שמע בשחרית. קריאת שמע בערבית. קריאת שמע על המיטה. תראה כמה פעמים אתה קורא קריאת שמע ביום. ואמרנו אותם עוד אחד, תמיד? אז קריאת שמע, במקום להיות הדבר הזה, מצוות עשה דאורייתא, אז אני אומר לו, אנחנו נוהגים, מרן פסק, עזוב, קיבלנו עוד מרן, שואנור כאילו לא חשש לזה, אבל אני אומר, בגלל ההתנגדות, אתה מבין עד כמה גם הפסק, שאלה שאומרים שכן, צריך להיות פחות להתחשב באותה התנגדות, ולכן, כשאתה קורא קריאת שמע, אל תקרא את זה, איך אומרים, ראיתי פעם איזה מישהו, בדרך לאותה ספר תורה, זה צורה של קריאת שמע, עדיף שלא יקרא קריאת שמע, כי מי שיניח רבנו אותם ולא יקרא קריאת שמע, לא יקרא לו כלום, תאמין לי, לא עבר על שום הלכה, כי זה לא, אמור לך, תקרא קריאת שמע עוד הפעם. אני אומר, אבל לקרוא קריאת שמע בדרך לאותה ספר תורה, אין לך זלזול יותר גדול מזה בקריאת שמע. אנשים לא שמים לב לזה. אנשים לא שמים לב לזה, אני אומר לך. קריאת שמע, רבותיי, זה קבלת אור מלכות שמיים. כשחז"ל אמרו ארבעה דברים צריכים חיזוק, והראשון מהם זה תפילה, השני זה תפילה, זה לא סתם אומרים את זה. אנשים הרבה מזלזלים בכל מיני דברים שקורים בתפילה, קטעים בתפילה, מזלזלים, תראה, פסוקי דזמרה, הוא אומר בעל ספר מועד לכל חי, רבי חיים פלאג'י, תראה בראש השנה, איפה בני אדם מתפללים בצורה יותר רצינית? פיוטים, הדברים המיוחדים, שופר וזה. פסוקי דזמרה זה מצווה אחת משתרצה אותה כל יום. אנשים כאילו זלזלים בה, הוא אומר, זה הפוך. פסוקי דזמרה זה הדקת היחיד בתפילה שתקנו לו ברכה לפני ואחרי. ברוך שאמר והשתבר. את התקנה של גאונים. תבין, זה לא פרופורציוני בכלל. אני אומר, מי שרוצה לקרוא קריאת שמע, עם רבנו תם, צריך לקרוא. גם מי שמניע רבנו תם, יקרא קריאת שמע, אבל יעשה את זה בצורה מכובדת. לא, תמיד, בין עולה לעולה הוא קרא קריאת שמע. זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה לא צורה. זה לא היה הרצון ודאי של מרן שיקראו קריאת שמע. קריאת שמע זה צריך לקרוא אותה בדקדוק.
בנחת,
איזוס, בנחת, נוחת. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב
את זה. לדבר ויתבר מי שאתה
מרבה עוד לדבר. לדבר לא חייב, לא חייב. לא, יותר קריאת שמע זה חובה, בגלל שזה לא להעיד איזו שקר.
איך? ראשונה ושנייה?
איך?
ראשונה
ושנייה
כאילו?
ראשונה
ושנייה,
כן. לא, למדתי להפסיק, אבל אם אתה רוצה לקרוא, תקרא, אבל אני אומר, אם יש לך זמן מצומצם, תשקיע אותו בקריאת שמע כמו שצריך. יש לך, תקרא גם ויתבר. למה לא? בסדר, אני אומר, עד כמה העניין הזה של החשיבות של קיום המצוות, בעיקר מצוות שקשורות לאמירה, שיעשו בצורה, איך אומרים, גם אם השגרה אוכלת אותנו, גם אם ההרגל אוכל אותנו, שתראו לפחות כאילו לתקן, לפחות לעשות את זה בצורה, תראו, אתן לכם כאילו עוד דוגמה. פשוט עשה לך רב, ממי ששאל אותו, אתם מכירים, יש הרבה רופאים, יראה שמיים, שלהם כאילו בחדרים שלהם, תפילה לפני ניתוח. זה תפילה, שמייחסים אותה לרמב״ם, שמצד הרופא עצמו, שהוא מנתח ומטפל, שהטיפול יהיה בזאת השם שהשם יעזור לו, לטפל כמו שצריך וכו' וכו'. שאלו את הרב שאלה, למה אין תפילה למטופל? שהרב יתקן תפילה, היום יש לך רבנים, תפילות, חבר לך על הזמן, חופשי, חופשי.
מה זה תפילות? זה אומר מה שבנתפילות.
רגע. שנייה. היום, אנשים חייבים לך תפילות על מי ועל שמאל. על ימין ועל שמאל. אין זה, יאללה. יש תפילה, חיבר אותה הרב הראשי של העיר קריית אתא. בום. זה חיבר הרב של העיר תמרה. אתה מבין? שפרעם. עבר לי, אני אומר לך כל כך. תפילה שלנו, תקנו אותה על שי כנסת הגדולה. תפילת עמידה שלנו כוללת את הכל, כולל הכל. כולל הכל. שנייה, רגע, אני יודע.
מה אתה רוצה להגיד? אני יודע שיש כאן ברסלבים, אני יודע שיש פה, אני יודע, יודע, בתוך עמי, ידע אשור קונה הוא בחמור, אני יודע, אני יודע, הכל אני יודע. אז הרב אומר, איש העשרית אמר עשה בדיוק את התשובה, כפיים לאיש, כפיים לאיש. אני יודע, רגע, מה שישי אומר, מה שישי אמר, זה התשובה של שהוא תעשה לך רע. הוא אמר, תפילה צריכה לבוא ספונטנית, מתוך ליבו של האדם המתפלל, בלי לתחום אותו, להגביל אותו וכו'. זה מה שישי אומר, כך אומר הרב. מה תמון בכך? שאדם שיש לו טקסט כתוב, אבל הוא מתחיל להיות כאילו משורבז וכבר כאילו הוא מקובע. תפילה צריכה להיות מתוך הרגש שלנו, מתוך הלב של האדם. זה, לכן אומר הרב, אני לא מתקן תפילה לפני ניתוח, כל אחד יתפלל איך שהוא רוצה. איך להסביר עכשיו, שיש רק גדולי עולם שחיברו תפילות על כל פרט ופרט. כגון, רגע, הבן איש חי חיבר תפילות, מרן החיבה חיבר תפילות, בעל הפליועץ חיבר תפילות, רבי נחמן מברסלב חיבר תפילות. שלא יגידו שאני לא מזכיר אותו, אני מזכיר, רבי נחמן מברסלב חיבר תפילות, מלא תפילות יש, נכון? למה? הסברתי את זה באחת השבתות, שיש מדרש אסתר רבה, כתוב במדרש סיפור. מה יש שם הסיפור? בן אדם אחד הלך בדרך, וברכב, איך אומרים, נמוק, הוא כבר לא יכול ללכת על, על הרגליים. אז הוא התחיל להתפלל לבורא עולם, אמר לו, יהי רצון, הלוואי והיה לי עכשיו חמור. למה הוא התכוון? מדרש, אסתר רבה.
זה המקור?
זה המקור. למה הוא התכוון לחמור? שהוא יכול לרכוב עליו, אבל הוא לא אמר את זה. עובר עכשיו השליט של העיר, החמור שלו המליט שני חיירים. אבל הוא אומר, פקודה, קח אותם על הגב, לא יכולים ללכת. אתה אומר אותו אחד, התפללתי שיהיה לי חמור, קיבלתי שתיים, אבל מה קיבלתי? קום שאני ארכב על החמור, הם רוכבים עליי. מפה לומד המדרש. וכך גם כתוב את זה בזוהר הקדוש מפורש, שאדם מתפלל, יסביר בדיוק ויפרט מה שהוא רוצה. הבאנו את זה אז בתור הבנה מסוימת לגבי תפילת הדרך, האם רשאים להוסיף מתאונות דרכים, מפגיעות מחבלים, מה שלא כתוב בנוסח, אמרנו שהלכתית מותר להוסיף, כי התפילה בעצמה שונתה במשך הדורות, כל דור ודור והצרות המצויות שהיו בזמנו, ויש גם עניין נוסף לפרט בדיוק את הבקשה ואת התפילה. אז אמרנו אז, שזה אולי גם הסיבה לכל החיבורים שנוצרו עם השנים שיש לתפילות. נכון שהכל כלול בתפילת עמידה. השכנס הגדולה, הרי כל אות ואות בתפילת עמידה, צריך לדעת את זה. זה לא רק לשון הקודש. רוח הקודש דיברה בלשונם. זה השכנס הגדולה, רבותיי, זה לא, זה מרדכי היהודי. היה בין האנשים שם. צריך להבין, זה לא הרב של העיר, הרב הראשי שתיקן תפילה על הגשם. מרדכי היהודי היה אחד מהאנשים האלה. שמעון הצדיק היה רק מהשיירים, אלה שנשארו. ושם כתוב שכל תיבה ותיבה, רוח הקודש דיברה בגרונה. אז ברור שמי שמסוגל בתפילת עמידה שלו, בברכות שהם כתבו, להגיע למה שהוא רוצה, מה שהוא מבקש וכו', ודאי שזה הטוב ביותר. אבל כיוון שאנחנו יודעים שלא כולם יודעים את זה, ולא כולם מסוגלים להתחבר, לכן אותם גדולי ישראל, במשך הדורות, חיברו תפילות לפני כל, על כל אירוע של האדם בחיים, כל צרה פרטית, כללית וכו', כי התפילה זה רגש, מה שאדם מחובר יותר, עד רבה ועד רבה וכו'. אבל לדעת שיש עיקר ויש דבר שהוא לא כל כך עיקרי. שלא יבוא אבל החשבון התפילות של האדם, אני פעם אחת ראיתי איזה מישהו, שהגיע לתקע בשופר גדול לחירותנו. הברכה היא על מה? קיבוץ גלויות כפשוטו. כפשוטו. לא שום דבר אחר. אלא חכמי הקבלה והסוד ראו בתפילה הזו גם בקשה על קיבוץ גלויות רוחני, מיסטי וכו' של ניצוצות וכו'. מי אני שנגיד משהו נגד זה? ואתה אומר, אדם כבר ואז מתחיל לך בעיר רצון, לבכות ולהתהפך. אני אומר, ריבונו, הפכת את התפל לעיקר.
למה?
מה תקנו לך בצד? רגע, אתה תתפלל כל היום, כל היום, מהבוקר עד הלילה, על כל הזרע שיצא ממך לבטח. תתפלל כל היום, אין לי בעיה. אבל תתפלל גם שם, אבל תדע שזה פרט בתוך תקעה בשופר גדול לחירותנו. אבל לא את התפילה תקרא אותה כמו, רגע, תתחיל שם לחבל לי וכו'. זה הפיכה. אין בעיה, אבל תשים לב כאילו מה אתה עושה. שים לב כאילו מה אתה עושה. תגיד לי, בן אדם עכשיו תוקע בשופר. מה המצווה? לתקוע בשופר, נכון? אין טעם למצווה, אין טעם, התורה לא אמרה למה. אתה צריך לקיים את המצווה, נכון? אלא בתוך זה מצאו לך רמז, על פי הפשט, על פי החסידות, על פי הקבלה, דברים נוספים למצווה עצמה. קודם כל תתקע, אם אני אעשה את כל המחשבות, אני לא אקיים את המצווה, זה יעזור לי. אז גם פה, קודם כל תכוון, אפילו כוונה הכי פשוטה, תקע בשופר גדול לחירותנו, לקבץ את כל עם ישראל, גם אלה שחיים בעושר מדומה ועושר מדומה בחוץ לארץ, עד שהם לא יתפקחו, לצערנו ייקח הרבה זמן, שיעלו לארץ, יפסיקו לחיות לי שם עם הגויים, הטמאים שם בחוץ לארץ, אז אנחנו חושבים שמקימים שם ישיבות, אז זה יעזור להם, יעזור להם כלום, אבל חיים בחוץ לארץ, חיים, כן, על רבניהם וכו', פעילים שהם יעלו לארץ. התפילה שלנו היא עליהם, לא רק על מי שרע לו בחוץ לארץ, בלוב, לא יודע מה הם מתפללים, תאמין שאני לא יודע מה הם מתפללים.
שאלה של
עתיד. ועליהם נאמר, מה שאומר בעל ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אתה אומר ותחזינה עינינו, שובך לציון ברחמים, שלא תהיה כמו זרזיר שמצרצר. אל תהיה כמו בג'ונגל שראינו בסרט שחזרנו מהטיול. אתה אומר את זה, תציין לו מה אתה אומר. אם אתה עושה מאמצים לבוא, ואתה לא נמצא שם בשליחות להציל את הקהילה, בסדר, אתה אנוס, מעולס. האלה שחיים שם בתור אידיאל, למה? בגלל שיש לו שם עסקים, זה מתאים להיות מחוץ לארץ? חרטה ברטה, צריך לעלות לארץ, אין כזה דבר.
שאלה בקשתי, יש אפשרות לשים שיעור על תפילת 18, על כל ברכה וברכה, על מה היא מדברת ועל מה אפשר...
בשמחה רבה. פנקס פתוח.
ברכה בשם.
לא, אפשר לא, יום שלישי, גם ככה זה יום שאני מייחד אותו לתפילה, אפשר לעשות את זה אז. להסביר את התפילה, אין בה, אבל אפשר להסביר את התפילה, בתור כדי
הלכות. לא, את הלכות, לא יודע, דברים.
בשמחה רבה, בשמחה רבה. בקיצור, מה שאנחנו רוצים להגיד, שאדם צריך לדעת איך אומרים להשתדל. חלק, הנה חלק ממה שהוא אומר, זה אחד מהדברים שעוזרים שהתפילה לא תהיה, איך אומרים, כדבר השגור בלשון, ואדם לא עושה את זה מה שהוא אומר. כשאתה מבאר את התפילה, אתה מתחבר יותר לתפילה, אתה מתרומם דרך ההבנה שלך בתפילה, לכוון יותר וכו'.
אני אמרתי מקודם על זה, שאתם מתקנים תפילות, יש לך אנשים שעכשיו לא יודעים
להוציא
מהפה שלהם, לא יודעים, יש לך
כבר בפנים. זה מה שאמרת.
אז יש
את
התפילה, וזה...
בסדר, זה מה שאמרנו, אמרנו שאנחנו לא כל כך יודעים, ורוב הציבור הוא לא יודע מה לבקש, ואיך לבקש, ומה מותר לבקש, מה אסור לבקש, בשביל זה תקנו לנו אותם, אנחנו סומכים על גדולתם, עוצמתם, קדושתם, שהם מבינים יותר טוב ממני, שהם חיבו לי תפילה בלשון הנכונה, בסגנון הנכון, מה מותר להגיד, מה לא, מה לא מותר להגיד, דברים שהם עדיין גדולים. לכן, אבל אני אומר, צריך, אבל עדיין אדם צריך לדעת שהשאיפה שלו היא לנסות ולהתקדם לעבר כך שהתפילה 18 שלו שחובה על ידי גאוני עולם, היא תהיה התפילה המרכזית. כי אין לך דבר מופלא יותר מהתפילה הזאת. שהיא כוללת את הכל, היא כללה שם את הכל. חוכמה, בינה ודעת, תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, פרנסה, קיבוץ גלויות, הכל. על המינים ועל הכופרים, על המשפט של התורה, על הצדיקים, אתה יודע, חכמים, ירושלים, ישועה, משיח, הכל, הכל שם, גאולה, ועוד שומע תפילה בסוף של הכל. אז הכל כלול. כן, יש כלול, הכל כלול, הכל כלול. אז הכל שמה נמצא, אני אומר, אז מי שעדיין עוד לא הגיע לדרגה הזאת, פחות ישאף להגיע לדרגה. לא, לא סיימנו את הכל, אבל...
תמשיך,
אגיד עוד משפט אחד אחרון.
זה דבר טוב עליו, פרשה.
אמרתי כבר, לא טוב.
לא, פרשה
הבא. לא, אז יש לי משהו על ויקר עוד אחד. כתוב, כתוב במדרש ככה, הן נקרא ולא נבעת, נבעת בלשון של פחד. איך אפשר לקרוא את המשפט הזה, את הפסוקים האלה, ולא להזדעזע? כשעם ישראל חטאו בעגל, כתוב שביקש מהם אהרון שלהתפרק מהנזמים שלהם, מה כתובה? התפרקו כל העם, כולם. אבל שנתבעים להקים את המשכן, כל נדיב לב הביאו וכו' וכו'. פה לעבוד הזרה, כל העם. זה יקרה עכשיו לשאלה מה זה העם, ערב רב, מי חטא בעגל, לא ניכנס לזה כרגע.
למה? אולי זה
המדרש. לא! במדרש מוכח מהמדרש שזה לא כמו אלה שאלה קודמים. כי הוא אומר לך, מפורט, פה זה כל העם, ופה זה רק חלק מהעם שהיו נדיבים. יש דעות חלוקות גם בחז"ל, מי חטא בדיוק. האם זה כל העם, חלק מהעם, ערב רב, לא ערב רב. זה אחר כך, במדרש הזה מוכח שזה היה כאילו כל העם, התפרקו כל העם. זאת אומרת, לעגל כולם. למשכן, רק מעט, איך יכול להיות? אז אומר, התשובה של המדרש היא, אין אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. פירוש, אי אפשר להבין את המהות של עם ישראל. מצד אחד, מתבעים לעגל, הולכים. למשכן, הולכים רק לפני כן, כאילו תרמתם לעגל. איך אי אפשר להבין את עם ישראל? המעברים, החדים, בין דבר לדבר. או שפתאום על עבודה זרה כל עודים, ופה רק זה, קשה מאוד להבין את עם ישראל. התשובה הזאת היא לא תשובה. זה הייתה תשובה. ראיתי משהו מחודד, מחודד. זה לא הפשט. אומר כדבר יפה. ידוע מה שקדים הפרשנים, שעל חטא העגל, ודאי שעם ישראל, חלקו לפחות, לא התכוון באמת שזה כאילו עבודה זרה. העובדה, אהרון הכהן לא היה חשוד ביניהם שעשה להם עבודה זרה. נהפוך, מה אומר להם אהרון הכהן? חג להשם, מחר. ומה? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כי לא אמרו, מה, הם טיפשים? השם העלה אותם, העגל רק עכשיו נוצר. אלא מה? הם חשבו שהם עושים דבר לשם שמיים. זה תבנית שכמו במקום משה רבנו, זה הנציג, זה השליח, וכו'. כל מיני הבנות, כל מיני הסברים שהחטא לא היה, כן? לא היה בעצם עבודה זרה. זה מה שהם חשבו. שאמר להם, אהרון הכהן בא, אוסף כסף, אוסף נזמים, אוסף זהב, אז מה עושים כולם? וואלה, דבר כזה קדוש? כולם הולכים, כולם נרתמים. ואז מה הם רואים? מה יצא מכל מה שהם עשו? יצא העגל. אז מה אנשים מתחילים להגיד? בוא נאמרנו, אנחנו נתנו כסף, תרמנו את הנזמים שלו, תראה מה עשו לנו, הוליכו אותנו שולל. לכן שהקימו את המשכן, מה עושים? רק חלק הלכו, לא הלכו כולם. כל נדיב לב, הם התחילו להקפיד, לשמור, שלא...
יעבדו עליהם עוד
פעם. איזה אחד, כבר לא תלתי כבר לא. מי ששמע את זה שימה פעם שלה, אחד בא לרופא, תקין בבטן, תקוע לו בבטן. בא לרופא בשעה 7, אומר לו, דוקטור, אני מת, תוציא את הסכין. בא לרופא, עד 7 קבלת קהל, לא קבל אותך. הוא מתחנן, דוקטור, תוציא לי, אני מת, אדוני, כתוב פה 7, קבלת קהל, נגמר. ראה רופא שלא מצליח ממנו להתחמק, מה עשה לו? הוציא לו הסכין מהבטן, תקע לו אותה בעין, אומר לו, יש רופא עיניים עצמות. איך ידעת? הוא אדוני לעולם, אמן תאמן.
אוכל. אה, יש לי גם.